שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת ויצא, ואנחנו הולכים לדבר היום על דבר מאוד מיוחד. במשך השנים פה בבית הרב דיברנו על כל שבט ושבט, מה עניינו, מה עומק השורש הנשמה המיוחד שלו ותרומתו למכלול הישראלי, והשיעורים נמצאים באתר, אפשר למצוא אותם שם. היום אני רוצה לנסות לדבר על האופי או על הנחלה המיוחדת של כל שבט, ואיך זה קרה. אז בואו נתחיל. תראו איתי יחד מקור א' בראשית כ"ט. ותהר לאה, ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. למה היא קוראת לו ראובן? מה זה ראובן? כי אמרה, כי ראה השם בעוניי, כי אתה יאהבני אישי. למה היא צריכה כל כך צפות לאהבת בעלה? כי באמת, יעקב אבינו, כנראה בהתחלה, לא הבין את ההתנהגות של לאה, לא הבין למה היא נכנסה, למה היא הסכימה לדבר הזה. אז כביכול, שנקרא, יש פה איזושהי בעיה. אז היא אומרת, אתה יאהבני אישי, כי הנה, ילדתי לו בן. עכשיו שימו לב, כי ראה השם בעוני, לשון ראייה. ואתה הרוד ותלד בן, ותאמר, כי שמע השם, מה קרה עכשיו? למה עברנו מראייה לשמיעה? כי שמע השם, כי שנואה אנוכי. קודם היא אמרה, כי אתה יאהבני אישי, היא לא אמרה שהיא שנואה. עכשיו היא אומרת שהיא שנואה. ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון, עברנו מראייה לשמיעה, ומאתה יאהבני לכסנועה. ואתה עוד ותלת בן, הבן השלישי, ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. למה אתה הפעם ילווה אישי אליי? אז אני זוכר שהיינו עוד תיכוניסטים, ואז הרב שלנו היה הרב יצחק הלוי, הרב של קרני שומרון, מבחירי הרמים בישיבה בקרני שומרון, ואז כשהוא הגיע לזה, אמר לנו, תראו, אישה יש לה ילד אחד, על יד אחת, ילד שני, על היד השנייה, אבל כשיש ילד שלישי, גמרנו, אתה הפעם ילווה אישי אליי, אי אפשר לקחת שלושה ילדים. אז כל אופן, פה אנחנו כבר לא רואים שהיא אומרת, אתה יאהבני, ולא שמע השם כי שנואה אנוכי, אז הוא נתן לי את שמעון, לא, אלא הפעם היא כבר כאילו, איך נגיד את זה, פרגמטית כבר, כאילו, זהו, עכשיו הוא מוכרח ללכת איתי, אין ברירה. טוב, נמשיך הלאה, לכאורה זה אפילו יותר גרוע משני הקודמים אולי, זה כאילו החמרת המצב. ותאר עוד ותלד בן ותאמר, הפעם עודה את השם. שימו לב, פה אין יאהבני, שנואה, אין לו ברירה, ילווה אליי, לא. הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת. ותעמוד מלדת, למה ותעמוד מלדת? למה ותעמוד מלדת? אפשר להגיד, אצל יהודה היא הגיעה לתיקון גדול שהלידה עצמה עשתה בה. הלידות עשו בתיקונים, כשהיא מגיעה ליהודה היא כבר לא אומרת, יאהבני, שנואה, אז זה כבר, הפעם עודה את השם, עודה להשם. טוב, צריך להבין את זה לעומק. אומר האלשיך הקדוש, מקור א', שורה רביעית, הנה הבן הראשון, היה ראוי תקראנו שמעון, כי שמע השם, כי שנואה היא. ועוד, למה בראשון אמרה ראה, ובשני שמע? אך הנה, יש שנאה, ויש, לא שנאה, אלא העדר אהבה בלבד. אומר האלשיך הקדוש, והנה מה שהיה מראה לה, לא היה רק שלילת אהבה, אך לא שנאה. כלומר, מה שהיא ראתה מיעקב, זה שהוא לא שלם ממה שהיא עשתה כביכול, כאילו הוא לא אוהב את מה שהיא עשתה. אבל לא הראה לה שנאה חלילה. על כן בראשון אמרה, כי ראה השם, כי אתה יאהבני. טוב? כלומר, אמרה, אני לא מרגישה שהוא אוהב אותי בגלל איך שנכנסתי לחופה איתו, אבל עכשיו הוא יאהב אותי. אך בראות בן שני, כביכול לא השתנו הדברים, אז אמרה, אם לא היה העניין רק כהדר אהבה, היה מספיק בן אחד להקנות אהבה. אך בהיות שניים אמרה, אין זה כי אם שבוחן ליבות השם. הוא הבין מה שלא נהיה גלוי, והוא כשנואה אנוכי, היא מסיקה, שלא רק שהוא לא אוהב אותה, הוא גם שונא אותה על מעשיה. הוא שונא אותה, אז לכן היא אמרה, שמע, כן? ושנואה. ועל כן, ויתן לי גם את זה, אומר האלשיך, ויהיה שמע, כמה ידעת אמר, שמעני אדוני לשון הבנה. כלומר, בהתחלה היא אומרת, ראה, ראה השם את עוני, עכשיו הוא יאהב אותי. בבן השני, היא אומרת, רגע, אם המצב עדיין לא כמו שהיא הייתה רוצה, אז אולי לא מדובר פה רק שהוא לא אוהב, אולי הוא חלילה גם שונא, ואם זה ככה, זה כבר כי שמע, לשון של הבנת דבר מתוך דבר, לא שאפשר לראות את זה מול העיניים. טוב, עכשיו אחרי שראינו את באמת את הסיפור הזה של ראובן, שמעון, לוי, ואז בסוף יהודה הפעם עודה את השם. בואו נלך רגע להסתכל עכשיו על הנחלות בארץ ישראל שכל אחד מהם קיבל. תראו איתי יחד מקור בית במשלי כף. נאמר, נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך. מה זה? אומר רש"י, מה זה נחלה מבוהלת? שנבהל למהר וליטול תחילה. כגון בני גד ובני ראובן, שמהרו ליטול חלקם בעבר הירדן. כלומר, ראובן לא ממתין להיכנס לתוך הארץ, יש לו איזה בהלה, מה היה אומר, תן לי את נחלתי כאן. כאילו אין לו את היישוב הדעת לקבל נחלה בארץ ישראל העיקרית בעבר הירדן המערבי, הוא לוקח אותה נחלה מבוהלת בראשונה. מה זה ואחריתה לא תבורך? אומר רש"י שמה במשלי כף, שגלו כמה שנים בני ראובן, גד ראובן וכו', קודם שאר השבטים. כלומר גם אחיזתו שם בעבר הירדן לא הייתה מספיק חזקה, ולכן הם בעצם גלו ראשונים. כלומר אחיזתם בארץ הייתה פחות חזקה משאר האחים. הלאה, בואו נמשיך לשמעון. מקור בית, סוף שורה שנייה. דברים למד ג' וזאת ליהודה ויומר, שמה השם כל יהודה. מה פשר השמה השם כל יהודה? אומר רש"י, כאן רמז ברכה לשמעון מתוך ברכותיו של יהודה. כאילו שמעון מקבל את ברכתו בתוך שבט יהודה, ואף כשחילקו ארץ ישראל, נטל שמעון בארץ ישראל מתוך ברכותיו. גורלו של יהודה שנאמר ביהושע יוטט, מחבל בני יהודה, נחלת בני שמעון. אז אחרי ראובן ונחלתו המבוהלת בעבר הירדן, ואחריתה לא תבורך, הוא גם גולה ראשון, אנחנו עוברים לשמעון. מה קורה אצל שמעון? הוא בכלל בלוע בתוך שבט יהודה, אין לו נחלה כזאת בפני עצמו, אלא בתוך שבט יהודה. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים ללוי, מקור ב', שורה רביעית, דברים, פרק י', הבדיל השם את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו. על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו. עכשיו תראו, בכל אחד מהם יש איזו מעלה רוחנית, אבל בסופו של דבר לוי בכלל אין לו נחלה בארץ. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על ראובן, שמעון ולוי, אנחנו רואים שהנחלה שלהם בארץ או אצל ראובן מבוהלת, או אצל שמעון היא כבר יותר גרוע כביכול, בתוך יהודה, כלומר בכלל אין לו משהו בפני עצמו, או אצל לוי בכלל אין לו נחלה בארץ. האם יש קשר לשלושת הביטויים האלה של החששות של לאה אימנו? עכשיו, גם מה הקשר לארץ ישראל? כלומר, אנחנו מבינים שלאה לא הייתה שמחה. כלומר, בראובן היא אומרת, אתה יהבן אישי. אצל שמעון היא אומרת, שמע השם כסנועה אנוכי, המצב מחמיר. ואצל לוי היא אומרת, הפעם ילווה אישי אליי, אין לו ברירה. כלומר, המצב הולך ומחמיר, וגם הנחלות בארץ ישראל, זה הולך ומחמיר. ראובן נחלה מבוהלת, שמעון בתוך יהודה, ולוי בכלל לא מקבל נחלה בארץ. השאלה היא, מה זה קשור לארץ ישראל? מה זה קשור? תראו איתי אחד מקור ג' בדברים ת' ז', אומרת התורה, על חג השבועות, שבעה שבועות תספור לך, מהחל חרמש בקמה. שימו לב שחג שבועות קשור מאוד לארץ ישראל. ספירת העומר, העומר שמאחל חרמש בקמה, ובסופו של דבר גם חג שבועות הוא חג ביקורים. אז, ועשית חג שבועות, זה כמובן ציטוט בדילוגים, ושמחת לפני השם אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. שימו לב, קושרים את שבועות לארץ ואת כל העניין של שבועות והארץ, המקום אל השמחה, והשמחה קשורה למקום, וגם כאן אנחנו רואים קשר בין שמחה לבין אדמה. בואו נמשיך. שם בהמשך אומרת התורה שם בדברים ט"ז, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. ומה חג שבועות, חג סוכות? באוספך, מגורנך ומעקבך. חג הקציר של שבועות, חג האסיף של סוכות, גם הוא קשור לאדמה. ושמחת בחגיך. ועוד פעם, למרות שזה באותו פרק בתורה, ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך. תראו כמה זה ארץ ישראל כל הזמן. ובכל מעשי ידיך והיית אך שמח. שלוש פעמים בשנה ירע ויראה כל זכורך את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות וחג השבועות וחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ריקם. אז אנחנו רואים פה מאוד את הקשר בין החגים לעונות החקלאיות של ארץ ישראל, ואת השמחה הקשורה אל המקום כשהשיא הוא בעצם בירושלים. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין שיש קשר ישיר, שאנחנו עדיין לא לגמרי מבינים, בין שמחה לבין ארץ ישראל. כביכול, אם לאה יולדת את ראובן בשמחה פחותה, אז נחלתו מבוהלת. את שמעון עם שמחה עוד יותר פחותה, הוא נוחל בתוך יהודה. את לוי, היא בכלל כבר פרגמטית, אין לו ברירה, הוא ילך איתי, ילווה אישי אליי, אז אין לו חלק ונחלה בארץ בכלל. אנחנו צריכים להבין יותר לעומק מה יש פה מאחורי הדבר הזה. תראו איתי יחד מקור ד' דברים כפחית. אומרת התורה בתוך שם כל הפירוט של הכללות על שונאי ישראל, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב. התורה דורשת מאיתנו לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. אומר רבנו בחיה, והשמחה במעשה המצווה, מצווה בפני עצמה. יש לך את המצוות? יופי. עכשיו, בכל מצווה יש מצווה נוספת שבאה עם המצווה הזאת, לעשות את המצווה בשמחה. אומר העמק דבר רבנו הנציב, חוזר לאותו חלק, כלומר שהתורה פה חוזרת לאותו חלק שנשאר בארץ ישראל. הוא לא יכולה להגיד שמחה וטוב לבב למי שנמצא בחוץ לארץ, אומר הנציב, תראו כמה זה יפה. אשר המה, אלה שנשארו בארץ ישראל, היו בכוחם להיות שמח וטוב לב בארץ ישראל. שמחה הולכת עם ארץ ישראל, אומר הנציב. אז הדרישה של לעבוד השם בשמחה וטוב לבב זה אלה שהם בארץ. אי אפשר לדרוש את זה מאלה שנמצאים באמריקה, בצרפת, באנגליה, בפולניה, אי אפשר. שמחה זה בארץ ישראל. למה? מה העניין? אומר מרן הרב קוק מקור ה' באורות הקודש חלק ב', הטוב הכללי כ"ח. אומר הרב כך, כשם שההוויה המוחשית היא תבועה על התנועה התדירית. תראו, פה אנחנו הולכים להבין הרבה יותר לעומק מה זה שמחה. כי בלי להבין לעומק מה זה שמחה, לא נבין למדוע השמחה קשורה דווקא לארץ ישראל. ומדוע כדי לזכות לנחלת ארץ ישראל צריך שמחה. זה מה שיוצא פה, דבר עמוק מאוד. אז אומר הרב, כשם שהוויה מוחשית, שאתה מסתכל על בני אדם וכו', אז היא תבועה על התנועה התדירית. כלומר, אתה רואה בן אדם חי, מה אתה רואה? בן אדם שהוא הולך, זז, מתקדם, יש בו תנועה. אז זה חיים, חיים זה תנועה. כן, ההוויה הרעיונית, שאתה מסתכל על הרעיון של האדם, על החיות שזורמת בו, על המחשבות שלו, כן? ההוויה הרעיונית תבועה היא על השמחה הבלתי פוסקת. כלומר, כשם שהתנועה הפיזית היא מגלה, מבטאת חיים בצד הפיזי, שמחה מבטאת מצב של חיים וחיות בצד הרעיוני, בצד המחשבתי, בצד החיים הפנימיים. שמח הוא העולם, אומר הרב, שמחה היא ההוויה הפנימית כולה. אז עוד לא הגדרנו מה זה בדיוק השמחה, אבל אומר לך הרב, תראה, המצב הטבעי הנורמלי, כפי שעשה אלוקים את האדם ישר, את העולם, זה עולם שמח. זה אדם שמח. זה נורמליות החיים. זוהי תנועת הנפש הבריאה והנורמלית של האדם, שמחה. אומר הרב, מעכבים חלקיים משביטים תנועה חלקית. ואדם רוצה ללכת, משהו מפריע לו בדרך. טוב, זה משהו חלקי, זה לא שאין תנועה, יש תנועה. פה כרגע יש פקק, כן? אז מעכבים חלקיים משביטים תנועה חלקית, ומעכבים, אז זה בצד הפיזי. ומעכבים כדוגמתם בעולם הפנימי, משביטים את השמחה. יש מצבים של כל מיני מעכבים שגורמים לתנועת השמחה, שהיא תנועת החיים הנורמלית, הפנימית, הרוחנית, משביטים את השמחה, מעכבים. יורד הוא רוח החיים מתנועת שמחתו העצמית. מה אומר הרב? תנועת השמחה היא באה מעצם עצמיות נשמת האדם. מעצם עצמיות רוח החיים הפנימי. אז יש מצב של השבטת שמחה. בסדר? על ידי ההשבטות של אסורו, של, שכאילו קלעו אותו, קשרו אותו, בעבודת החיים הטבעיים הגולמיים. כלומר, הוא צריך להתמודד עם ציוד של חיים, צריך להביא פרנסה, לפעמים קשה וכו'. הלאה, משלימו את חוסר שמחתו. עכשיו, מה קורה כשבן אדם מוצא את עצמו פתאום שהשמחה ירדה בו? עכשיו, בן אדם שהוא לא שמח, סליחה שאני אומר, הוא קבוי. אתם מבינים את זה? זה נורא והיום. הוא פשוט קבוי, ותכף נבין יותר לעומק מה פירוש. אז הוא אומר, בן אדם כזה, הוא לא שמח, כן? אז מה הוא עושה? משלימו את חוסר שמחתו בתקוות עושר. כלומר, הוא מקווה שיום אחד יקרה כך וכך, שהוא מציירם לפי מצבו, כלומר כל אחד מה שחסר לו, הולך הרוח, אבל זה לא זה, הולך הרוח הוא מתגדל, כשהוא גדל בגדלות רוחנית, הוא מכיר ביותר מדי גודלו, ככל שהוא גדל הוא יותר ויותר מכיר, את האפסיות שבתקוות הללו. התקווה הזאת של יום אחד אני אהיה עשיר, יום אחד אני כך וכך, אומר, מה התקוות האלה? מי תקע לידך שכך יהיה? ונקודת שמחתו יורדת. אז הוא מבין שהוא לא יכול לבנות את השמחה שלו מתוך תקוות שיום אחד יהיה אחרת. עד שהוא מתגדל כל כך, אז מה? מה עושים? איפה מביאים שמחה? הוא מתגדל כל כך עד שהוא מכיר שאין כל סיבה להשבטת השמחה המקורית. אתה פשוט לא יודע מה זה שמחה. לכן אתה שמח או לא שמח לפי חפצים חיצוניים, רכוש, הצלחה במובן גשמי, מה אומרים הבריות, מעמד, כל מיני דברים שהם לא הצלחה ולא שמחה. אין כל סיבה להשבטת השמחה המקורית, המעיינית, השמחה האוויית, שהיא בעצם באה עם עצם הווייתנו הנשמתית. שמחת מעון עולמים. פה זה מתחיל, שימו לב. שמחת מעון עולמים. מי זה מעון עולמים? אתה מעון לנו, אתה. אני גר אצל הקדוש ברוך הוא. הוא המעון של העולמים. זה הבית שלי, בית השם. אני איתו. זאת שמחה. בוא נמשיך עוד קצת. ואיננו נזקק עוד האדם לרקום ציורי תקוות נובלים. וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני השם ויסיסו בשמחה. אז אנחנו קצת יותר מבינים, אבל עדיין לא לגמרי. מה זו השמחה הזאת? מבינים שכל מה שהאנשים תולים בזה את השמחה או אי השמחה שלהם, זו תלות לא נכונה, מוטעת. בוא נראה הלאה, עדיין לא הבנו גם למה זה קשור לארץ ישראל. אומר לנו הרב מקור ו' ואורות הקודש חלק ג' מוסר הקודש פסקה קוף למדלת. בארץ ישראל אפשר להמשיך שמחה דקדושה גם ממקום השמחה בעצמה. כלומר בארץ ישראל אתה יכול להביא שמחה ממקום השמחה. שזה בעצם השכינה הקדושה, שורש נשמותינו. אבל בחוץ לארץ אי אפשר להמשיך שמחה מפני הקטגוריה והאחרון של כוחות הדין שבחוץ לארץ. כלומר, בחוץ לארץ אין לך את האור הנשמתי שמתגלה פה באופן מעייני, חוכמת הקודש שבארץ ישראל, שמאירה בנשמות שלנו, אוויר עד ארץ ישראל מחכי, מין מעיין רוחני ששופע בתוכנו, זה רק על אדמת ארץ ישראל. אז פה אתה יכול להביא שמחה ממקום השמחה. מאותו כנסת ישראל, מאותו מעיין השמחה, שיונק למעלה מהבינה, שמשפיעה את תורה אל המלכות למטה, מקום השמחה. אבל בחוץ לארץ אי אפשר. כי בחוץ לארץ הכל מאוד מאוד מצומצם, מאוד אטום, הלבבות לא פתוחים, הנשמה לא זורמת. עכשיו שימו לב עכשיו טוב. אם הרב אמר לנו באורות הקודש, בהטוב הכללי כפחית, שההוויה הרעיונית, כלומר כשאדם חי, אז רואים שהוא הולך, הוא זז, נכון? ואיך רואים שנשמתו חיה? שהוא שמח. זה התנועה הטבעית. עכשיו פה הרב בעצם מסביר לנו שבארץ ישראל אתה יכול להתחבר לשמחה ממקומה. למה? כי פה האור הנשמתי מאיר בתוכנו. והאור הנשמתי הוא אור שמח. זה משהו. הוא כזה. זוהי התנועה הטבעית שלו. כשאדם פותח שערי הלב, מה שזורם זו שמחה. זה זה. שימו לב הלאה, שימו לב, זה מתחיל להיות פה דברים כל כך יפים. אומר הרב, בחוץ לארץ אי אפשר להמשיך שמחה. מפני הקטגוריה והאחרון, הכעס, רוגז של כוחות הדין שבחוץ לארץ, כל הצמצום, האטימות. כי אם, מה עושים? אז מה עושים בחוץ לארץ? מגיע יום טוב. יום טוב עניינו שמחה. שבת עניינה עונג. לא נעריך עכשיו, אבל זה הבדל בין שבת ליום טוב. יש גם שמחה בשבת, אבל עיקרה עונג. להתענג, כן? להתענג בתענוגים. אבל לעומת זאת, ביום טוב, זה ושמחת בחגיך, כפי שראינו כבר. אז הוא אומר, איך הוגגים יום טוב בחוץ לארץ? עושים שני ימים טובים. למה? כי אין שמחה. יומיים, אולי נצליח להוציא שמחה. אתם מבינים? שבת אחת, למה? כי עונג כן אפשר להגיע בחוץ לארץ, איכשהו. אבל לשמחה אי אפשר להגיע. כי האור לא יורד לארץ. שימו לב. מה זה השמחה? זה כשהאור הנשמתי, הבינתי, יורד למטה לארץ, למלכות, לשכינה. זו שמחה. מקום השמחה זה כשהאור הנשמתי יורד, מופיע ומתגלה במציאות הארצית. זו השמחה. זו תנועה נשמתית, בריאה ושלמה. בחוץ לארץ אי אפשר לשמוח, כי המציאות הארצית כולה אטומה, מלאה כוחות של חרון, אף, דין, קטגוריה, מריבות. פה בארץ אתה יכול להגיע לשמחה אמיתית. אז מה עושים בחוץ לארץ? אז הוא אומר, בחוץ לארץ על ידי שאיבה של שמחה ממקור העונג, ששם במקור העונג אין שום מניעה אופג המגיע. כלומר, מה עושים בחוץ לארץ? עולים לבחינת שבת של עונג, ומשם מושכים קצת שמחה, מין זרזיף כזה. כן? ומשום אחי, אפילו משום צער החורבן, שמחה הוא דעשו. התענוג שרי. אחרי החורבן, שמחה אסרו בכל מיני עניינים, אבל תענוג לא אסרו. למה? כי תענוג גם בגלות אפשר להגיע. כלומר, מה שנקרא יהדות וירטואלית, שחיה כזה במקום כזה אוורירי, שלא יורד למציאות, זה אפשר קצת גם, לא עד הסוף, אבל אפשר בחוץ לארץ. אבל שמחה, שזו ירידת האור והתגשמותו במעשה, זה אי אפשר בחוץ לארץ. וכשמתענגים באהבה בתענוגים ממקור הקודש, יורדת היא למטה, גם בחול, שמחה טהורה מדושנת עונג, שהיא ממשכת, מה היא עושה בעצם? את אוויר עד ארץ ישראל קצת, גם בחוץ לארץ. להשיב נפש, המייחלים לחסדי השם יתברך, המצפים לראותה, לראות את ארץ ישראל ולשמוח בשמחתה. זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך, כן? לשמוח בשמחת גויך, להתעלל עם נחלתך, שאני אזכה להיות שמח קצת עם האוויר של ארץ ישראל, שהוא מגיע בדור חבילות גם בחוץ לארץ. קצת, קצת ככה, שולחים חבילות של שמחה, מגיע מעטפה עם קצת שמחה. אבל אין שמחה בחוץ לארץ, שמחה רק בארץ ישראל, תראו כמה שזה יפה. אומר לנו הרב קוק, מביא את דברי רבי יוחנן ומסביר אותם באורות התשובה, מקור זין לפניכם, אורות התשובה פרק ת' זין פסקה א', וקופה של חשבונות הייתה דווקא למטה מירושלים. רבי יוחנן אומר שבן אדם היה, לא היה עושה חשבונות של תשובה של אשמנו בגדנו בבחיות בירושלים. מי שרצה להצטער על חטאיו היה יוצא מחוץ לירושלים, שהיה שם קופה של חשבונות. עכשיו זה למטה מירושלים, אומר הרב, למה? זה מדרגה נמוכה יותר, מפני שירושלים עצמה היא מסוס כל הארץ. עליה יושבים אך ורק גילויי שמחה, שהם הביטוי של תנועת החיים של השכינה, שהיא אור הנשמות של כולנו. מכון השמחה, ירושלים, היא מכון השמחה של אור התשובה העליונה, האור של הבינה האלוקית, שהיא אור התשובה העליונה, יורדת ומתגלה באדמת ירושלים, בהר הבית, בבית המקדש, זה מכון השמחה. ולכן היו נזהרים, אומר רבי יוחנן האמורה, הארץ ישראלי, היו נזהרים לא להיות עצובים בירושלים, גם לא ממחשבות של תשובה. באותו כיוון, כותב הרב גם, באורות התשובה פרק י' פסקה י' מרעיונות כאלה של קדושה ושל תשובה, שהם מביאים לידי עצבות, צריכים להתרחק לפעמים. אומר, קצת להשתמש בעצבות גם כדי לחזור בתשובה מילא, אבל צריכים גם להתרחק מזה. למה? כי יסוד השמחה, הקשורה בעומק הקודש, הרי מה זה שמחה? זוהי האווירה, זוהי התנועה של זרימת אור הקודש בתוכנו, האור הנשמתי שבא מהקודש העליון, שזורם אלינו משמי שמיים ממען של כנסת ישראל, ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו, ראשית חוכמה, מן הקודש העליון, שם אותו מעיין שמימי, שמשם זורם לתוך כל אחד ואחת מאיתנו, זורם אור נשמתי שהוא עצם חיינו. זה הולך עם שמחה זה, זה לא הולך בלי שמחה. התנועה של הנשמה היא שמחה. אז אומר הרב פה באורות התשובה פרק י' פסקה י' שמרעיון של תשובה שיש בהם עצבות, לפעמים צריכים להתרחק. למה? כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת שיש בה עצבות. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה, בדרך אי צבון, יסיח דעתו מהם. לא יאמן, לא יאמן. זה תורת ארץ ישראל. זה תורת רבי יוחנן, האמורה הירושלמי. זה תורת ארץ ישראל, רבי יוחנן שערך את הירושלמי, כן? הוא אומר, אם אתה בא לחזור בתשובה, ועולים בך כל מיני, אתה לומד באיזה ספר, והוא עושה אותך עצוב, עזוב, קח ספר אחר. עד שתתכונן מחשבתו, ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ושל יראת שמיים, בדרך חדווה ושמחה הראויה לישרי לב עובדי השם באמת. אז פה אנחנו רואים שהשמחה היא התנועה הטבעית, הבריאה של ההתגלות הנשמתית. אבל תשמע, מה אתה רוצה מלאה ימינו? מה אתה רוצה? היא הייתה במצב מאוד קשה. הייתה במצב מאוד קשה. היא הרגישה שהשליחות שלה זה להתחבר ליעקב אבינו, ובאמת אחר כך גם יעקב אבינו בהמשך הדרך מבין את זה, שבסופו של דבר היה פה מהלך אלוקי והכל. אבל שימו לב, אז מה רוצים ממנה? מצבה היה לא קל. אז איך אתה שמח במצב הזה? עכשיו, למה כשאצל ראובן כשאצל ראובן היא אומרת, אתה יהבני אישי, כי בן לחלה מבוהלת. אצל שמעון היא אומרת, כי שנואה אנוכי, הוא בכלל מקבל לחלה בתוך יהודה, מובלע בתוך יהודה. אצל לוי, שהיא כבר לא מצפה לכלום, הפעם ילווה אישי אליי, כי יש שלושה ילדים, מישהו צריך לקחת את הילד השלישי, אז כאילו כבר, כאילו התייאשה מזה לגמרי, אז ללוי אין חלק ונחלה בארץ. למה? כי ארץ ישראל היא האדמה שכמו שכותב האלשיך בתחילת פרשת בהר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, לך אל עצמך, כי הנשמה שלך ואור השכינה, כמו שכותב הארי, גם באוצרות חיים, גם בשאר הכוונות, ארץ ישראל זה מלכות, זה רחל, זה אור השכינה שנמצא באדמה הזאת. חזקאל הנביא אומר להם לבני הגלות, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי, גלות מקברותיכם, ארץ ישראל היא ארצות החיים. למה? יהודים חוץ ארץ גם חיים, בעניינים, מה, הולכים בית כנסת, אדוני, אבל שם הנשמה לא מהירה. אם אתה רוצה נשמה, תנועת קודש, תנועת רוח הקודש שבתוכנו, תנועה נשמתית, אתה צריך את אדמת ארץ ישראל. וברגע שיש תנועה של נשמה וגילוי שכינה, יחד איתה, תבוע בעצמותה, זה תנועה של שמחה. עכשיו אנחנו מנסים להבין מה הייתה לאה אמורה לעשות. הבנו מה קרה, ומה קרה עם הנחלות של ראובן, שמעון ולוי. אבל מה לאה הייתה אמורה לעשות? מה כביכול הציפייה ממנה? כמובן אנחנו עוסקים באימהות הקדושות, באבות הקדושים, זה לא אתם ואני, ובכל זאת אנחנו, כל מה שהם עברו היה כדי שאנחנו נלמד, ונעמיק ונבין סימן לבנים. אז בואו ננסה להבין. בקור ח' לפניכם, קובץ ב' פסקה ר' כף ב', אומר הרב, צריך צדיק להאמין בעצמו, שהוא ראוי לשמוח במצוות. כלומר, באיזשהו מקום, בן אדם צריך להאמין בעצמו, כדי לשמוח. כדי להגיע לשמחה, בן אדם צריך להאמין שיש בתוכו, באמת, את אור השם, את אותה רוח הקודש, הטבעית שנמצאת בכל יהודי, כמו שכותב הגר"א במשלי, כמובן צריך לתאר, לזקק, לזכך, כדי שתופיע כמו שצריך. אז הוא אומר, צריך צדיק להאמין בעצמו, שהוא ראוי לשמוח במצוות. שמחה, שאין כל העולם כולו, כדאי הוא לה... כלומר, שמחה שיש בה גילוי אלוקות יותר מכל מה שמתגלה בכל היקום. שמחת עולמים ובפרט בזמני שמחה, בחגים, כן, שמחת בחגיך, שאין קץ לאושר המתגלה בעצם הזמן ובמצוותיו, אין קץ לאושר האלוהי, לאור האלוהי, האור הנשמתי, אור החוכמה והבינה שמתגלה במלכות של השכינה, בכל חג וחג, בכל מועד ומועד, בכלל אין קץ לאושר המתגלה בעצם הזמן, שבועות, סוכות, פסח, ובמצוותיו של כל חג, מגרשים לגמרי מן הלב את כל החשבונות הקודרים. כמו שלמדנו בפעם הקודמת, רבקה נהיית עצובה. למה זה אנוכי? מה אומרים לה? שני גויים בביתנך, שני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאומי לאומי אמץ, זה מדינות, זה עולם שלם בתוך הבטן שלך. מה זה? מה זה? מה תקנו פה? אז אחד הדברים שלמדנו בשיעור הקודם זה שברגע שאדם מבין שהוא חלק מחשבון גדול, כללי, כלל עולמי, זה לא הוא לבד, אומר הרב, מה אתה מתחיל להגיד? רגע, אני חשבתי שאני אהיה ככה, יצא לי ככה, חבל שלא עשיתי שם ככה ופה ככה, מבזבז את זמנו בניתוח ההיסטוריה בלי סוף, בעצבויות, אומר לו הרב, מגרשים לגמרי מן הלב, את כל החשבונות הקודרים. כולנו צריכים לתקן את זה. בייחוד בני 50-60 ואילך, שמתחיל להסתכל אחורה. כולם מגרשים לגמרי מן הלב את כל החשבונות הקודרים שהאדם יכול להעיב על ידם את חייו הרוחניים. שימו לב, אתה לא רק סתם מעיב, אני עצוב. אתה גורם לנשמה להיסגר. אתה לא מאפשר לה לזרום במלוא עוצמתה. שמחים בהשם. בקדושת גילוי אורו, בתוכיות נשמתנו, שימו לב. שמחים, זה ההגדרה, שמחים בהשם, בקדושת גילוי אורו, בתוכיות נשמתנו. זוהי השמחה. המתאגדת עם תוך העולם כולו, אנחנו לא לבד בסיפור הזה, יש פה תיקונים שהם הרבה מעבר להשגתנו, ועולה בהכרתה בשלהבת פנימית. להתקשרות רוחנית באור השם ועליצותו, בעוז קודשו המחיי כל, ממלא כל, ומקיף הכל, מחולל, ומוליד, צדיק כביר. כלומר, בסופו של דבר, ברגע שאדם מסלק את כל החשבונות הקודרים, הוא מאפשר לנשמה שלו להיפתח. הוא מתחיל להתחבר עם האור שמחיה את הכל, מקיף את הכל, ממלא את הכל, מחולל ומוליד, צדיק כביר, כלומר, שבסופו של דבר, אתה גם למטה, בעבודה הגדולה שלך, צדיק כביר, אתה יכול לחולל ולהוליד את לידת האור הזה מלמעלה, שיתגלה ויוולד ממש דרך נשמתך, דרכך, ממש כמו הריון בלידה. שהקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל ההרות מעם ישראל ופרי בטנם, כל הילדות וילדיהם, שתהיה להם כולם, לידה, בריאה, ילדים בריאים. אז פה מה אנחנו רואים? אומר הרב, אתה עושה בתוך עצמך לידה, איך? סלק קודם כל את החשבונות הקודרים, ותתחיל להיות שמח. כשאנחנו מסתכלים על לאה, לאה מסתכלת על מצבה האישי, כותב בעל הלשם, הרי בסופו של דבר רחל, היא הייתה צריכה להיות אשתו של יעקב, אז מה קרה פה עם לאה? למה זה? אז אומר, בעצם לאה לוקחת מהחלק של רחל. אומר הלשם שבו ואח למה, זכותו יגן על כולנו. אומר, למה? ואז הוא מסביר בהסברות קבליות מדהימות שהעולם עוד לא היה מתוקן והיה צריך לפצל את רחל לשתי אמהות, ללאה ורחל. אז כלומר שיש פה חשבונות עמוקים, חשבונות שמיים, שהמקובלים מנסים קצת להתאים אותם. אז בסופו של דבר בן אדם צריך להבין שכל החשבונות הקודרים שלו לא רלוונטיים. ולהפך, הם לא מאפשרים לאור הנשמתי שהוא עיקר ההצלחה של האדם. לא מעמד, לא תפקיד, לא פרסום, לא כסף, לא שום דבר. עיקר הצלחת האדם זה גילוי אור נשמתו, זה הסיפור. הרב כותב באורות הקודש, אם אדם עצוב בגלל שפה לא הלך ושם לא הלך, זה מחשבת פיגול. זה מה שהוא אומר שם, דברים קשים מאוד. למה? הוא אומר, אתה תולה את הצלחתך בדברים חיצוניים שהם לא בשליטה שלך? ההצלחה האמיתית זה שתיקנת את עצמך והבאת את הגילוי של אור נשמתך. מה זה משנה אם בתפקיד כזה או אחר, בפרסום או בלי פרסום, עם כסף או בלי כסף? אז בסופו של דבר, כשמבינים מה זו שמחה, מבינים שהיא קשורה לארץ. כי הארץ זאת אדמת השכינה, בה מתגלה אור נשמתנו. ממילא כדי לרשת את הארץ, אתה צריך שמחה. עכשיו שימו לב, שימו לב. כשהיא מגיעה ליהודה, איפה רואים פה שמחה? הרי יהודה קיבל נחלה, ועוד איזה נחלה בארץ, נחלה גדולה מאוד וחשובה מאוד. אז ראינו אצל יהודה, במקור א', שורה שלישית, ותהר עוד ותלת בן, ותאמר הפעם עודה את השם. בלי אהבה נישי, בלי סנועה אנוכי, בלי הפעם ילווה אליי אין ברירה, הפעם עודה את השם. כאילו התחיל לפעום בליבה, ההודעה להשם, הפעם עודה את השם, ואומרים שהיא הייתה הראשונה שממש עודתה להשם ככה בפה מלא. על כן קרא שמו יהודה, ותעמוד מלדת למה, כי כביכול נגמר בו פרק של תיקון בלידת יהודה. אבל שימו לב, מה הקשר? אז היא מודה להשם. תראו איתי יחד מקור ת', מרן הרב קוק בעולת ראייה, חלק א', עמוד א', ממש בהתחלה, על מודה אני לפניך. כל בוקר יהודי מתעורר, אומרים לו, אדוני, עוד לפני שנטלת הידיים, פתחת העיניים, תגיד, מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים. איך אתה יודע? כי זה זורם בתוכי. שהזרת בנשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. אומר מרן הרב מודה, ראשית ההופעה של צהלת החיים. האדם מתעורר, הוא צריך להתעורר, כלומר, אתם יודעים, בהתחלה, הנשמה עוד לא נכנסה לדם, עוד לא זורמת בתוכו, אבל יש צהלת חיים. האדם צריך להשתדל מאוד שהבקרים שלו יהיו מלאים בצהלת חיים. אמנם התפילה זה תפקידה בדיוק להכניס את צהלת החיים לתוך הדם שלנו, אבל ראשית ההופעה של צהלת החיים מביאה עמה את השמחה העליונה בחדוות הקודש. השמחה האלוקית בכך שאור הנשמה חזר לתוכי ומאיר מתוכי, ואור הנשמה הוא אור שמח. זו התכונה שלו, זוהי תנועת החיים שלו, שהיא מתבטאת, השמחה העליונה הזו, בכל מלוא הודעה, בביטוי ההודעה. הבנתם מה זה להודות? להגיד תודה. הכרת התודה לאלוקי עולם, אדון כל המעשים, המחיי חיים בטובו, היא אוצר הטוב. ותדעו לכם, הכרת התודה, להגיד תודה, תודה רבה של עולם. זכר אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר את זה וככה בכוונה, כן? הודו לאדרוני כי טוב, כי לעולם חסדו, וכולו אש כזה של, של יהודי ספרדי שורשי כזה, כן? הודו לאדרוני כי טוב, כי לעולם חסדו, תתרגלו, תתרגלו, תתרגלו. משהו טוב, ראית נס, ראית פתאום איך השם עזר לך, הסתדר לך, תגיד, תגיד, הודו לאדרוני כי טוב, כי לעולם חסדו, אלי אתה ועודקה, אלוהי אורם עמקה, תגיד תודה. אמירת התודה הזאת היא בעצם תנועת השמחה של הנשמה. אומר הרב, והנשמה מתנהרת בה, לשון של נהר נשמתי שבא מהבינה, מתנהרת בה ומתמלה אורה של הבינה, ושמחה של השכינה למטה, של המלכות למטה. עכשיו אנחנו חוזרים ללאה אימנו. כשהיא הגיעה ליהודה, היא התגברה על כל המרירות, על כל, לא רוצה להגיד מרירות, אימנו הקדושה, אבל כל, נגיד את הביטויים שטובים בתורה, על כל ראה השם בעוני, כי אתה יהבה אישי. התגברה כי שמע השם כי שנואה אנוכי. התגברה על אתה הפעם ילווה אישי אליי. כשהיא מגיעה ליהודה, היא מגלה ואולי היא גם מייסדת עבור כל עם ישראל לדורות. תתרוממו מעל כל החשבונות הקודרים. תנו לנשמה לזרום בתוככם. היא הצלחת ההצלחות. היא הדבר העיקרי בחיים. הפעם הודית השם. הפעם זה פועם בתוכי, מתוך נשמתי, עודה את השם. זה מה שצריך לעשות. אומרים תודה, מתחברים אל השמחה על ידי אמירת התודה. שימו לב, כשאתה אומר תודה להשם, אתה מתחבר לשמחה הזאת, ועל ידי השמחה אתה נוחל וכובש את ארץ ישראל. וזה בעצם אולי גם התיקון הלאומי שכולנו זקוקים לו היום. כי בעצם אנשים מדברים כל הזמן, היום כבר, ברוך השם, אנשים כבר חוזרים חזרה, אבל במשך עשרות שנים, דיברו פה כאילו צבאנו, חיילנו, בנינו, עשינו, יום ירושלים, מלחמת ששת הימים, זה יום של הציונות הדתית. למה, מה קרה? אתם לא ניצלתם, לכם לא היה נס. רק החבר'ה עם הכיפות הסרוגות, הם ניצלו בששת הימים, כן? זה מה שהיה. מה, אנשים חורפנים, אתם לא צריכים להודות להשם, שאנחנו פה חיים וקיימים. הפעם הודית השם, על ידי זה מדינת ישראל תתמלא בשמחה גדולה, לא בעצבויות, לא בחרון אף, לא בקטגוריות, לא במריבות. שנתחיל להודות להשם. הפעם הודית השם, נזכה על ידי זה לנחול את ארץ ישראל בשמחה. חזקו ואמצו.